ערב טוב, אנחנו נמשיך בסדרה ונשלב קצת דברי מוסר. בשיעור שעבר הגענו למצווה מספר 350. היום נתקדם, נעשה עוד כמה מצוות. אתם רואים היום במצב בעולם, חוץ מהרעידת אדמה שהייתה בטורקיה וחוץ מה שקורה בלוב שתפסו את הקדאפי השוטה הזה, 200 מיליארד דולר יש לו, כל מה שאמרו לו, לא רוצים שתהיה מלך, תתפטר, תברח למדינה אחרת, בין 63, 4, לא יודע בין כמה הוא. יש לו עכשיו כסף לחיות לא 20 שנה, 20 אלף שנה. הוא יכול לחיות רצוף. מה היה הבעיה שלו? היה גולה, חי לו באיזה מקום בשקט, קונה לעצמו איזה אחוזה, משרתים, אנשים, זהו. 40 ומשהו שנה היית מלך שם. אז נגמר, חייב ללכת עם העם, מלחמות, ראש בראש, יריות, נתחבא, בסוף איפה תפסו אותו? בביוב, בתוך צינור ביוב תפסו אותו, מתחבא, עם קבוצה של שומרי ראש, בביוב תפסו אותו, תזכרו, אל תשכחו, את סדאם חוסיין מצאו בתוך בור עם קינים, מתקו לו את השיניים כמו גמל, עם פנס, ואותו, איפה מצאו? מצאו אותו בתוך ביוב. זה מה שדוד המלך כתב בתהילים, משפיל גאים עדי הארץ. על זה הפסוק נאמר. אדם שהוא בראש הבהר, מצאו אותו מושפל בתוך האדמה. 200 מיליארד דולר, יש לו, מתחבא בתוך בור של ביוב. כן? הוא לא היחיד, בזמן השואה הרבה בנקאים יהודים וכאלו, יש איזה ספר על איזה אחד, משפחה שלמה התחבאו בביוב. אם אזרחי לוב היו יודעים שהצואה שלהם נופלת לקדאפי על הראש, בזמן שהם הולכים לשירותים, היו אוכלים כפול. הם לא ידעו עכשיו, לא דמיינו בזמן שהם יושבים בשירותים שהוא מתחבא בתוך הביוב. אבל זו הטיפשות של האנשים, בינתיים הרגו את הבנים שלו, נשאר רק אחד, ועכשיו גם יתפסו אותו, ישחטו גם אותו. אבל מה שמעניין פה, שראינו את האכזריות המוסלמית בצורה ברורה מאוד. עשו בו לינץ', ממש לינץ', לא משפט, לא כלום, לא יכלו לחכות 10 דקות. התחילו לצרוח כמו משוגעים, אללהו אכבר, אללהו אכבר, בום, מישהו ירה בו. והרביצו לו וכולו שותה דם, לא יאומן, ממש מפחיד, הברבריות שלהם היא מאוד מפחידה, וזה גם לא מתקדם, זה לא שעכשיו הם התקדמו, ממש נורא והיום, והאבסורד הכי גדול, שהרוצח הזה שרצח אלפים והכניס אותם בבורות, ואף אחד לא יודע איפה הם נעלמו, אומר להם, מה שאתם עושים זה אסור על פי הקוראן, אומר להם. זה מצחיק שכאילו הרוצח הגדול ביותר, כן, אמר אסור, מה אתם לא יודעים להבדיל בין טוב ורע, הוא אומר להם, כאילו הוא הטוב ואחרים זה רעים. קיצור, הרגו אותו וגם זה הגיע לגיהנום, ואיך אומרים, כך יעבדו כל אויביך השם.
אומרים שהוא יהודי.
אומרים הרבה דברים, הכל יכול להיות, אבל באופן כללי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ערבב את הערבים בעולם, שיהיו עסוקים עם הצרות שלהם, כי הם היו במצב שכבר מכינים מכה רצינית לישראל. פתאום עיראק, מאומות, כל יום פיצוצים, פיגועים, הרוגים, סוריה, מאומות, הנשיא הורג אנשים כל יום, כל יום מרידות. מצרים אין נשיא, מהומות, תפסו את הנשיא, הכניסו אותו בכלוב, הביאו אותו לבית משפט על מיטה, על עונקה, והם ביניהם אין נשיא והורגים אחד את השני, טוניזיה, מהפכה, כל מקום בעולם. עכשיו מה נשאר? כל המדינות שהיו כביכול אויבי ישראל, לאיראנים הקדוש ברוך הוא הביא וירוס, עשו להם וירוס בתוכנית של האטום, שמעתי, דחו אותם 5 שנים, הם לא מצליחים לפתור את הבעיה הזאת, זה וירוס שכל הזמן מתרבה ומתחלף ונכנס להם במערכות. הם יודעים שזה ארצות הברית וישראל, מי עוד יכול לשלוח להם את זה? אבל זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פגע בהם בדרך אחרת. דרך אגב, הגמד השפל, אחמדינג'אד, ימיו ספורים, לא נשאר לו עוד הרבה זמן להיות נשיא, בגלל שקמו עליו כולם. קצצו לו את הכנפיים, אין לו כבר כוח פוליטי, עומדים להתפטר ממנו. הקדוש ברוך הוא מבלבל אותם ביניהם כדי שאנחנו ננצל טורקיה. אני אמרתי, אם אתם זוכרים, בשיעור בערך לפני חודשיים, שהקדוש ברוך הוא יפיל עליהם רעידת אדמה שהם עוד לא חלמו עליה. אתם זוכרים את זה או לא? למה? פשוט מאוד, כל עם כפויי טובה כאלה קמו על ישראל, זה היה ברור, גם ככה יש שם רעידות אדמה פעם ב, הקדוש ברוך הוא הנחית עליהם מכה. עכשיו, מה שמצחיק פה בכל הסיפור זה שהם קמו בגאווה גדולה נגד ישראל, והתחילו כבר לדבר עם מצרים, והתחילו אוניות בים, כבר מתגרים בנו, עוד מעט מלחמה מתחילים, והקדוש ברוך הוא השפיל אותם עד אפר, הביא להם את הרעידת אדמה. שמעתי שאלפים צעקו ברחובות בטורקיה. היום שלח לי אחד אימייל מטורקיה שם, שאל ת... כן, אל תאמין למה שאתה שומע, שרק מאות נהרגו, אלפים נהרגו, אלפים רבים נהרגו. והוא אמר שאנשים צועקים עכשיו ברחובות שארדואן הזה, יימח שמו, צבוע, שקרן, עשה כל כך הרבה רעש על הסגר בעזה, שלח עונייה לאזרחי עזה, כל כך דאג לעזה, עמד כבר לפתוח במלחמה עם ישראל, שזו הייתה ידידה הכי טובה של טורקיה, בשביל כמה מחבלים בעזה, והעם שלו מתים, ואפילו עזרה לא שלחו להם. ושהעולם רצה לעזור, הוא אמר להם, לא רוצים עזרה. למה? כי הרוב שם זה קורדים. ותוך תוכו לא אכפת לו שהם מתים. הכל פוליטיקה, הוא אפילו לבקר שם לא הלך. שאלו אותו היום, למה לא הלכת לבקר? הוא אמר, לא רציתי להפריע לכוחות הביטחון. מה זה שייך? אם הנשיא בא, עומד ומסתכל, מה זה מפריע? להפך, הם יעבדו יותר טוב. נערות לו שהם עובדים. אבל בסופו של דבר לא הייתה לו ברירה, הוא הסכים לקבל עזרה מישראל, ועוד ביקשו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הראה לו, כל הרע שעשית נגד ישראל, הנה עוד חודש אתה תבוא על ארבע לבקש מהם עזרה. הבנתם? זה מראה לך מי שולט בעולם, ולא יעזור, לב מלאכים ורוזנים ביד השם. אבל המצווה האחרונה שדיברנו עליה, הייתה שאדם שנדר נדר, והוא נותן את דמי עצמו לבית המקדש, מעריך אותו הכהן כמה הוא שווה, לפי גילו, לפי המצב שלו, הוא חייב לתת, ואסור לו לתת פחות ממה שהוא שווה. זה לא בידו לקבוע כמה הוא שווה. אם הוא אמר הערך שלי לבית המקדש, הכהן מעריך כמה הוא שווה. אם הוא אמר הערך של ראובן, אני נותן את ערכו של ראובן, מעריכים כמה ראובן שווה, הוא חייב לתת אותו לבית המקדש. בזה סיימנו. היום נמשיך במצווה 351, שלא נמיר את הקודשים. זאת אומרת, בהמה שהקדשת אותה לבית המקדש, תראו מפה מה הכוח של הדיבור בעולם הזה של הקדוש ברוך הוא. אם בן אדם אומר על הבהמה, נגיד יש לו איזה פרה מסוימת, הוא אומר, הפרה הזאת קודש, הוא הקדיש אותה לבית המקדש, הוא לא יכול להחליף אותה בפרה אחרת, אפילו יותר טובה, לא יכול. ברגע שאמרת זאת קודש, אתה לא יכול לגעת בה, אתה לא יכול לשבת עליה, לא יכול לקחת מן החלב, שום דבר, זה לא שלך יותר. מה קורה אם הפרה הזאת התערבבה עם אלף פרות? נגיד שהיו שם הרבה פרות, הסתובבת, היא נעלמה וכולם דומות, כולם חומות. אתה לא יודע עכשיו איזה. כל האלף קודש. אתה לא יכול, כל אחד מהם זה ספק קודש. אתה לא יכול לגעת בזה. ספק, ספק דאורייתא לחומרה. להקדיש בהמה זה דין תורה, זה לא איזה מצווה דרבנן שאתה יכול להקל.
אם זה לא הפרות שלי.
אם זה לא שלך, אתה לא יכול להקדיש. מה, אתה יכול...
עכשיו נכנסה לי...
אני יכול לתת צדקה מהכסף שיש לך בבנק?
הפרה שלי קודש, אבל אני נכנסה בפרות שלא שלי. אז מה, הוא נטפל בגללי?
וואה, בעיה רצינית מאוד.
וואו, זו שאלה
בגמרא. בעיה רצינית מאוד עכשיו. בעיה, מאוד בעיה רצינית. עשית לו נזק. אתה צריך לפצות אותו.
איך אני
אפצה
אותו? אני תפרן בקושי
את הפרה. יש נקודה יותר, יש נקודה יותר פשוטה מזאת. בן אדם גנב 100 ממישהו באצטדיון עכשיו של 20,000 איש. הוא לא יודע מי. לא זוכר, התבלבלו כולם עכשיו. גנב 100 דולר מכיס של איזה מישהו. נגיד, הוא לבש ג'ינס. מתוך 20,000, 19,000 לובשים ג'ינס. הוא לא יודע עכשיו. אז עכשיו הוא אומר, תראה, אני רוצה לחזור בתשובה, גנבתי מאחד מכם 100 דולר, ואני לא יודע ממי, וכל ה-19,000 צועקים ממני, מה הדין, מה ההלכה? חייב לתת לכל אחד מהם 100 כדי לצאת לידי חובה. הוא לא יכול לזרוק 100 דולר ולהגיד, מי שגנבתי שיקח, כי אם מישהו אחר ייקח, זה לא... לא חיפרת על הגניבה. מה זה עוזר לי? מי אם אתה גנבת ממני, שמת את זה על השולחן והוא לקח את זה. לי זה עזר משהו? לא החזרת לי.
זה מה 18,900.
אבל הבנתם מה קורה פה? ברור. 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 18,000 גנבים. כל אחד שקיבל את זה בשקר זה גנב. אבל זה לא לך, זה לא עוזר. טוב. הלאה, נתקדם. מצווה 352. מצוות הממר בהמת קורבן בבהמה אחרת שתהיינה שניהן קודש. זאת אומרת, אחד שיש לו בהמה שהיא צריכה להיות קורבן, והוא רוצה להחליף אותה בבהמה אחרת. הוא אומר, זאת תהיה קורבן תמורת זו. זה יהיה במקומה. שניהם נהיו קודש, כי אי אפשר להחליף, לכן שניהם קודש עכשיו. סליחה. אז סליחה, אז תראו מה זה כוח של דיבור. כיוון שאי אפשר, אפילו שהתכוונת, כן, תרפיד. תודה. אתה יודע, אפילו שהתכוונת שזאת היא במקום זאת, לא התכוונת שניהם. ברגע שאמרת זאת תהיה קודש, עוד לא גמרת את המשפט, במקום זאת, שניהם נהיו קודש. לכן, תראו כמה האדם שלא יודע הלכה יכול לטעות טעות אחת קטנה, והאדם יכול, זה יכול לעלות לו מיליונים, כן? מצווה 353, המעריך בהמה, חייב לתת כפי שיעריכנה הכהן. על אותו עניין כמו שאמרנו בבני אדם, שאתה מעריך בן אדם ואתה נותן את הערך שלו נדבה לבית המקדש, אותו דבר על ערך של בהמה, שווה 300 דולר, שווה 500 דולר. אתה מעריך את הבהמה, הכהן בא, רואה את הערך שלה, כמה שנקרא בימינו שמי. מעריך את הזה לפי משקל, לפי גיל וכו'. ואת הכסף הזה אתה נותן לבית המקדש. מצווה 354, מעריך בתים שייתן בערך שיעריכם הכהן ותוספת חומש. למשל, אדם שהקדיש את ביתו לבית המקדש, יש לך בית שווה 100,000 דולר, בית שווה 100,000 דולר, דירה, ואמרת הדירה הזאת היא קודש לבית המקדש, נדבה, אחר כך התחרת, הבן שלך רוצה את הדירה, אומר, אבא, מה עשית? אני צריך את הבית הזה, זה ליד הבית ספר, זה טוב לי. הוא אומר, אותו מה אני אעשה? כבר נדרתי. אתה יכול לפדות את זה. אתה יכול לקנות איזה חזרה מבית המקדש. בתנאי שתוסיף 20% חומש, מה שנקרא פנלטי, כנס.
רק 20% ממה ששווה הבית לתת, וזהו?
תוספת, תוספת.
120% לתת?
ברור, את הבית כבר הקדשת, זה לא שלך, זה בית המקדש קנה אותו. ברגע שאמרת הבית שלי קודש לבית המקדש, זה כבר לא שלך, אתה לא יכול ליהנות ממנו יותר. תראו מה זה הכוח של דיבור. אדם אומר לי, אישה הרי את מקודשת לי. היא כבר אסורה על כל העולם. אחד שנגע בה, הילד ממזר. שניהם אין להם חלק לעולם הבא. שניהם מוציאים להורג במוות הכי חמור שיש בתורה. אין פה צחוק פה. כוח... אנשים מזלזלים, מקללים, משקרים, כל היום אומרים דברים שאסור להגיד. אם היו רק יודעים כמה הם ייתנו את הדין על כל מה שיוצא להם מהפה, לא היו מדברים מילה בשבוע. הם היו מבינים מה זה הערך של הדיבור, כן?
אם חוזר בתשובה,
הרבה מתוך זה מתחפר, כן? כן, אבל תראה, אדם שנדר נדר, אפילו אם הוא חזר בתשובה, הוא עדיין צריך לשלם את הנדר, כן? נדר של כספים וכאלו חייבים לשלם. טוב, נתקדם הלאה. אז התורה אמרה ואיש כי יקדיש את ביתו קודש, שומעים? אז כתוב חמישיתו יוסיף עליו. זאת אומרת שאדם חייב להוסיף חמישיתו, חמישית זה 20% חומש, תוספת ככנס בזמן שהוא פודה מחדש את הבית. מה קורה אם הוא רוצה בית אחר? הוא יכול לקנות מבית המקדש בית אחר בלי להוסיף חומש. כי בית המקדש שקיבל בתים, מה הם עושים? מוצאים אותם למחירה, מה הם יעשו עם הבתים האלה? זה נדבה. אז הגבאי של בית המקדש שם עכשיו למחירה באוקשן כך וכך בתים שתרמו. אז הוא אומר לו, תשמע, למה תיקח את אותו בית? הנה, יש לי פה עוד 20, תקח אחד מהם, תשלם מה שזה שווה, זהו. אתה לא צריך לשלם עוד 20%. אבל אם הוא רוצה דווקא את אותו אחד, זאת אומרת, כביכול הוא מתחרט על הנדבה שנתן. אז פתחו לו פתח, תשלם כנס ומותר, כן? אז כתוב ככה, מצווה 355, מצוות מעריך שדה שייתן בערך הקצוב בפרשה. יש קודם כל שלוש סוגי שדות. אתם יודעים, בזמנם כל אדם כמעט היה חקלאי. זה היה מקור פרנסה עיקרי להרבה אנשים. גם מי שלא היה חקלאי בצורה מסחרית, היה מגדל חיטה, פירות, ירקות, אבטיחים, מילונים לעצמו, כן? עכשיו, כל שדה יש לה ערך. לפי מה קובעים את ערך השדה? לפי הגודל שלה ולפי איכות האדמה. מה הפירוש? יש אדמה, למשל, נקראת אדמת חמרה, אדומה. זו אדמה מאוד משובחת. אין בה סלעים, היא נקייה, היא מגדלת הרבה יותר מהר, השורשים יונקים יותר טוב, המים נספגים יותר טוב. אז יש יבול פי שניים, אולי פי שלוש גם, אז יש לה ערך. זה נקרא אדמה עידית. עידית זה הכוונה משובחת. יש אדמה גרועה מאוד, מלאה בסלעים, אבנים, אדמה קשה.
עידית עם
א'? עם עין, עידית עם עין. יש אדמה שנקראת זבורית. זבורית זאת אומרת זבלה. זה מה שזה. כמו ברוקלנד קאונטי. מה זה רוקלנד? אדמת סלעים. למשל אצלי איפה שאנחנו גרים במונסי. זה מחוז רוקלנד. זה רוקלנד, זה קוראים לזה בגלל שהאדמה שם מלאה באבנים וסלעים. כשרצינו לשתול דשא, שעברנו לבית הזה לפני 8 שנים, אז צריך ליישר את האדמה, צריך, היה שם כל מיני אבנים בולטות, צריך לחפור, להוציא אותן. זה נראה כמו אבן בגודל של מילון. כשאתה מתחיל לחפור, אתה רואה זה מתרחב, מתוך זה מתרחב, זה בגודל של גז, תנור, של מטבח. צריך להביא טרקטור כדי להרים את זה. יש מלא סלעים בתוך האדמה, לא פשוט. יש כאלה קטנים, יש כאלה גדולים, זאת אומרת, האדמה היא מלאה באבנים. אדמה כזאת היא לא טובה לחקלאות. ואם כבר בן אדם נתקע עם כזו אדמה, אז הכמות יבול שלו היא הרבה פחות. ויש אדמה שנקראת בינונית. יש קצת סלעים, אבל רובה היא אדמה טובה. זה נקרא בינונית. אז יש זבורית, בינונית, עידית. עכשיו, אדם מקדיש שדה. למשל, כתוב בתורה ככה, זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף לכל שני היובל. עושים חשבון כמה יהיה ערך השדה הראוי לזרוע חומר שעורים, סלע ופונדיון לשנה. יש הערכה בתורה לפי ערך המטבע, כמה כל מטר מרובע או סקוואר מרובע, לא משנה, כן? כמה הערך שלו שווה, כמו שאמרתי, לפי טיב האדמה, לפי הגודל, והתורה נתנה כל מיני מספרים איך להעריך אדמה. עכשיו, כשאדם רוצה להעריך אדמה, אז באים, מעריכים את האדמה שלו, ולפי זה הוא צריך לתת כסף. כמו שבבהמה, כמו שבבני אדם. מצווה 356, שלא לשנות הקודשים מקורבן לקורבן. יש, דיברנו בשיעורים שעברו, אם אתם זוכרים, שיש רמות שונות של קורבנות. יש קורבן עולה, קורבן שלמים, קורבן עולה ויורד, כל מיני קורבנות. השם וכו'. עכשיו, כל קורבן יש לו את הקדושה ואת הרמה שלו. אי אפשר להחליף בין אחד לשני. אם זה צריך קורבן חטאת, אדם חטא בשוגג, נגיד חילל שבת בשוגג, צריך להביא קורבן חטאת, הוא לא יכול להביא קורבן אחר במקומו. דווקא הקורבן שצריך לעניין, כן? אז אסור להחליף בין קורבנות לקורבנות. זה מצווה 357, מצווה דין מחרים מנכסיו שהוא לכהנים. אדם שעשה חרם על הנכסים שלו, זה אסור עליי. החרים אותו. הוא אומר למשל, ממה שיש לי, הדבר הזה יהיה חרם. מה קורה עם עכשיו עם חרם? מה עושים? זורקים את זה לים?
לעניים,
תורמים
לא.
את זה לעירייה? נותנים את זה לממשלה? מה התורה אמרה? חייב לתת אותו לכהנים שמשרתים בבית המקדש, שנאמר, אך כל חרם אשר יחרים איש להשם, כל אדם שאמר זה, כמו שאומרים, מה זה חרם? זאת אומרת, מובודד את זה ממך. זהו, אין לי בזה רשות יותר. כן? אז הגמרא מלמדת, סתם חרמים לכהנים, שנאמר, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. שדה של חרם לכהן, כבר יש לך פסוק בתורה שמראה לך לאן הולך השדה הזה. עכשיו, מצווה 300...
כבוד הרב, למה שאמרת עכשיו, אם זה בן אדם, יש באמת עכשיו בן אדם שעבד בשבת, היה חייב לעבוד בשבת, אבל עשה חרם על כל מה שהוא עושה בשבת, לא נוגע בזה. זה גם ככה הולך לכהנים?
לא. אדם כזה, שנאמר, עבד חילל שבת, הוא רוצה להרגיש קצת יותר טוב עם העבירה הנוראית שלו, אז הוא תורם את הכסף לאיזשהו מקום, לישיבה,
להחזר. כסף זה לא ברכה.
נכון, ברור. אז אדרבה, בגלל שהוא יודע שזה כסף ללא ברכה, אז הוא אומר, במילא אני יודע שעשיתי עבירה ולא יהיה לי ברכה בכסף, לפחות אני אתן את זה לצדקה. אז ברור שהאדם הזה הוא פחות מנובל מאדם שגם לוקח את הכסף וקונה לעצמו בזה דברים, כן? הרמת נבלות שלו היא פחות. למה? כן, כי איך אומרים, הרצחת וגם ירשת? חילול שבת זה העבירה או שהכי חמורה או שהשנייה בחומרתה בכל התורה. העונש של מחלל שבת הוא העונש הכי חמור שיש בכל התורה. אין עונש בכל התורה שיותר גרוע מעונש של מחלל שבת. זה סקילה, הוצאה להורג בסקילה וקראת לנשמה. אין לו חלק לעולם הבא, נקראת, הרמב״ם כותב, נחרטים ועובדים. זהו זה. אין לו נצח. כל מה שמובטח בתורה, נצח, 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 אין לו מזה. עכשיו, אחד כזה, הוא בא, נגיד, אילצו אותו לעבוד בשבת. לא יודע מה, אפילו עליו לחץ, פחד, לא עמד בניסיון. ובסוף לקח את הכסף ונתן את זה לישיבה. האם הוא נפטר מעונש מוות? ודאי שלא. אין רשות בתורה להמיר עונש מוות על ידי תשלום כופר. אין כזה דבר. הוא עדיין חייב מוות. עדיין אין לו חלק לעולם הבא. אבל מה שהוא נתן צדקה יחשב לו מצווה. אף על פי שזה כסף אסור, אבל יש כאלה שאת הכסף האסור משתמשים לעצמם, לא שואלים. זה לפחות נתן אותו הלאה.
אין לו נצח?
אין לו נצח, אין לו חלק לעולם הבא. רק אם הוא יחזור בתשובה לפני שימות, אז הקדוש ברוך הוא ימחל לו, אם הוא יחזור בתשובה אמיתית. אבל אם הוא מת מחר, יום ראשון, חילל שבת, נתן ביום ראשון בבוקר את הכסף צדקה לבית הכנסת, ויום ראשון בצהריים הוא מת. אז הצדקה תעזור לו ביום הדין. אבל חלק, אז הגיהנום שלו יהיה קצת יותר קר באיזה 4 מעלות. כן, אבל אתם יודעים מה החום של האש בגיהנום? הגמרא אומרת שהאש בעולם הזה זה 1/60 מהאש של העולם הבא. טמפרטורה של אש פה זה 100 מעלות. 100 מעלות זה רתיחה, זה יותר, 300 מעלות, יש 500 מעלות, תלוי, כן? תסתכלו בתנור שאופים בהוראות, שים את התנור על 500 מעלות פרנהייט, שזה בערך נגיד 400 צלזיוס, שים את התנור על 250, זה בערך 150, זה מעלות אדירות, וזה רק 1/60 מהאש של גיהנום. אז תארו לכם מה זה, אתה מבין? אז אחד כזה, הקדוש ברוך הוא היחיד שיודע להעריך כמה הנחה לתת לכל אדם, לפי מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא בא, איפה הוא גדל, כמה תורה הוא יודע, כמה היה גודל הניסיון, השם יודע. אדם רגיל לא יכול לשפוט שני אנשים בצורה 100% מושלמת. למשל, אם עכשיו אדם בבית דין רואה שני מחללי שבת, זה חילל, זה חילל. הוא מבחינתו יודע דבר אחד, התורה אמרה מות יומת בסקילה, אני הורג את שניהם. אבל כשאדם מת ומגיע לעולם הבא, הקדוש ברוך הוא יודע למה זה חילל ולמה זה חילל. זה חילל, לא היה לו אמונה, לא היה לו מה לאכול, הוא חייב היה לעבוד בשבת, כי אם לא, הילדים שלו יום ראשון לא היה להם מה לאכול. השני הוא מיליארדר וחילל. למי מגיע עונש יותר קשה על החילול? המיליארדר, לא? המיליארדר יגיד לא, הפוך. אני הייתי חייב לחלל, יש לי 100 חנויות. אם אני לא אעבוד בשבת, אני אעבד שליטה על הביזנס. אני דקה לא יכול לעזוב, אני עבד של הביזנס. רץ מחנות לחנות, פגישות, אני לא יכול. למי יש ניסיון יותר קשה? אנחנו לא יודעים, השם יודע. השם יודע לשים את החטא על המשקל ולהגיד לך בדיוק כמה עונש מגיע לך. עכשיו שתבינו, גם 2 מיליארדרים, לכל אחד יש מיליארד דולר, ושניהם חיללו את אותו חילול. לא, אין לו שניהם את אותו עונש. למה? זה גדל בקיבוץ, זה גדל בירושלים, במקום של תורה. זה לא אותו דבר. זה גדל, אני יודע מה, ברוסיה, עם כל הסיבירים, בשרם בשר חמורים, וזה גדל במקום של כל עם, כל היום תורה, תהילים, מקווה, אפילו שהוא לא למד, עצם שראה כל הזמן מסביבו אנשים שחיים לפי התורה, והוא חי שם עם כל האוכלי חזירים והאוכלי שפנים, אז מה, אז זה, בטח שזה השפיע עליו. אפילו ששניהם לא למדו, אבל ההשפעה של המקום, יש לה משקל. הבנתם? לכן, הקדוש ברוך הוא יודע להעריך את החטאים של האדם, זה דבר שבני אדם לא יודעים. בגלל זה בתורה כתוב מראש מה לעשות. אם התורה, זה לא כמו בית משפט חילוני, שאומרים לשופט, בין 5 שנים ל-20 שנה תחליט לבד. אין שטות יותר גדולה מזאת. אין עוולה יותר גדולה מזאת, שנותנים לשופט חכם ככל שיהיה, כזה טווח פעולה שהוא יחליט לפי המצב רוח שלו ולפי ההבנה שלו. הרי השופט הוא יסתור את עצמו, הוא לא תמיד ישפוט בצדק. היום הוא קצת יותר עצבני, הוא שמע הרבה חדשות, היה הרבה רציחות השבוע, החמיר איתו, נתן לו 12 שנה. אחרי חודש הוא כבר היה רגוע, קיבל $1,000,000 ביטוח, מצבו טוב, אני יודע מה, הילד שלו נהיה עורך דין, אז ביום, יש לו יום טוב. נפל לו בן אדם על אותו מעשה, הוא כבר אומר לו, טוב, אני בא לקראתך 6 שנים. אז איפה הצדק? זה 12, זה 6, בדיוק אותו דבר. בתורה כבר אמרו לך, חלל שבת, מות יומת, זהו. רוצה אח, מות יומת, זהו. לא תלוי עכשיו לזה. לאחד שרצח בלי כוונה, עיר מקלט. אם הוא רוצה לתת מיליונים, קחו מיליונים, אל תשלחו אותי לעיר מקלט. אני מפסיד מיליונים. אני תומך בישיבות. זה לא בידי, אדוני. התורה אמרה מה לעשות, נגמר. זה לא בידי. גנבת 100, אתה חייב שלם 200.
כבוד הרב, לפי הידע שלך, לפי מה שאתה חושב, למה, מה, מאיפה באה החומרה לשבת?
בגלל שכתוב, שבת אות היא וניהו ביניכם, זה האות. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי שבת וינפש, והקדוש ברוך הוא אמר בתורה למה שבת זה כל כך חשוב. זה בשורה לכל העולם, שהשם ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי לא נברא כלום, והוא נתן לעם ישראל מתנה להיות כמותו. אתם בנים שלי, אני נותן לכם אפשרות להיות כמוני. אני עשיתי בשישה ימים, ויום השביעי נחתי, זה יום רוחני, וזה האותי בין שאני קוראת איתכם. לכן אדם שמקבל מהקדוש ברוך הוא את כל הטוב שלו, אדם שמקבל מהקדוש ברוך הוא כל כך הרבה שפע, שומעים? ולוקח את מה שהשם נותן לו ומורד בו, לכן מגיע לו עונש כל כך חמור. הבנתם? אז אני אגיד לך, תראה, אנשים חושבים, איך יכול להיות? מה, רצח זה הרבה יותר גרוע מלחלל שבת. מה, בן אדם רצח, אתה נותן לו עונש פחות ממחלל שבת? הרי העונש של רוצח הוא פחות ממחלל שבת, יותר, פחות חמור. אז אנשים שואלים, איך זה יכול להיות? אז ההסבר הוא פשוט מאוד. אדם שרצח, למה בדרך כלל הוא רוצח? מישהו הצבן אותו, פגע לו בכבוד, בגד בו עם אשתו, עשה איזה משהו, אנס את הבת שלו, לא יודע מה, אז הוא הלך רצח אותו. או שזה סתם, התווכחו על חנייה, פגע לו בכבוד, השפיל אותו ליד החברה שלו. אז ברגע של שטות הוא מוציא סכין, דוקר אותו, אחרי דקה הוא כבר הורק את עצמו על הטיפשות שלו. תחרט! אם הוא יכול עכשיו לתת $1,000,000 להחזיר את השעון 2 דקות אחורה, היה מיד עושה. כל החסכונות, רק שלא יהרוג בן אדם. הוא פתאום מבין מה עשה. מחלל שבת זה בשיטתיות, זה כל שבוע, זה 1,000 פעמים בשעה, זה מרד בקדוש ברוך הוא שנמשך 20, 30, 40, 70 שנה. מה אתה מתפלא? אותי בני וביניכם, זה האות. מה אומרים בקידוש? ושמרו בני ישראל את השבת, קוראים קטע מהתורה. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אתה יודע מה פירוש השני מילים האלה? ברית עולם? לעשות את השבת לדורותם, לכל הדורות, ברית נצחית, ברית עולם, בין מי, ביני ובין בני ישראל, אות אי לעולם. מי שהיה קורא טוב טוב את המילים האלה, היה מבין הכל. מה אתה שואל שאלות? מה זה, מי מדבר פה, ראש הממשלה? מי מדבר פה עכשיו? הרמטכ"ל? מי? מי כאן כתב את זה? זה הכל מגיע לנקודה אחת, מי כתב את זה? אם כתבו את זה אנשים, זה נייר טואלט, שים את זה בפח. תעשה מה שאתה רוצה, תאכל חזיר, תרצח, תעשה מה שאתה רוצה. העיקר אל תתפס. אבל אם בורא עולם כתב את זה, אתה עבוד, מה? אין טיפש יותר ממך. מה אתה חושב שאתה חכם, ביזנסמן מצליח, ראש ממשלה, נשיא העולם? מי אתה? אתה הטיפש הכי גדול. יש ספר אלוקי שבורא עולם נתן, שבחמש דקות אפשר להוכיח שאף אדם לעולם לא יכולה לכתוב את זה. זה ברור ופשוט. כל אדם פיקח שבאמת רוצה לדעת, מקסימום שעה. אז ספר שניתן לדי בורא עולם ואומר לך בתור יהודי שהדבר הכי חשוב לך, כל הבסיס של, של היהדות זה שמירת שבת. ואתה מעיז להמרות את פיו של בורא עולם? איך אתה יכול לקרוא לעצמך אדם חכם? אני זוכר שאני באתי לאמריקה, אז אני גרתי עם איזה אצל אדם אחד בגרייט נק, הוא מסכן, אין לו ילדים, כנראה הוא לא יכול להביא ילדים, אבל הוא עשה לי חסד גדול, הבן אדם הזה. אני הכרתי אותו שהייתי חייל, ממש חודש, חודשיים לפני השחרור, ואני מאוד דאגתי מה אני אעשה, שאני אגמור את הצבא, אין עבודות בארץ, המצב הכלכלי היה הרבה יותר גרוע מהיום. אמרתי לעצמי, תראה מה, אני רואה עבודות בעיתון, זה ממש ייאוש. אין שום עבודה נורמלית. ללכת לאוניברסיטה לכמה שנים לא ממש התחשק לי לבזבז כל כך הרבה זמן. אז אמרתי לעצמי, מה אני אעשה? אז אבא שלי הגר רעיון, אמר, תשמע, זה החבר, האח של חבר שלי, הוא בא עכשיו ליולי-אוגוסט לארץ, הוא יהיה פה. אני אדבר עם אחיו שישכנע אותו, אין לו ילדים, ויש לו חנויות באמריקה, שיקח אותך אליו ויכניס אותך לעניינים. אני שמעתי אמריקה בכלל, כולם אז, אמריקה, אמריקה. בקיצור, אז אני התחלתי לשחק איתו ששבש. הייתי משחק איתו ששבש. זה שנת 89, 1989, אוגוסט. השתחררתי מהצבא, 10 לאוגוסט. אז בערך, נאמר, שבועיים לפני הצבא, כבר היה לי חופשות, זה, כבר לא היה לי הרבה מה לעשות. הייתי יושב איתו על שפת הים ומשחקים ששבש. עכשיו, אני יודע, עוד מעט יבקשו ממנו לקחת אותי אליו לאמריקה. ראיתי שיש לו אש בזמן המשחק, ואני הייתי שחקן הרבה יותר טוב ממנו. ראיתי שהוא בקושי יודע לשחק, אבל הייתי בכוונה מפסיד. לא העזתי לנצח אותו, כי ראיתי פעם אחת, פעמיים, כמעט ניצחתי, הוא כבר כמעט השתגע מרוב עצבים. אמרתי, רק מטומטם ינצח אחד כזה. יגידו לו, קח אותו, הוא לא ירצה לשמוע ממני. אבל אם הוא יראה שאני בשר תותחים, אז הוא יגיד, למה לא? בחור נחמד. עשיתי כל מה שיכולתי לנצוח חן בעיניו, כן? כדי שיגידו לו לקחת אותי, הוא יסכים. ובאמת שאמרו לו לקחת אותי, הוא קפץ על המציאה. שיבוא וזה וזה, וככה הגעתי לפה. כמובן, זה הכל בהשגחה של הקדוש ברוך הוא. אבל תחשבו, אדם רוצה עכשיו מהקדוש ברוך הוא חיים, רוצה הכל, רוצה זה, בסוף השם אומר לו, תנוח בשבת, אל תעבוד, לא חשמל, לא אש, לא כלום. ומה עושה? מורד בו. אחר כך הוא בוחד, למה יש לי כל כך הרבה צרות? למה אני לא מצליח להתחתן? למה אני כבר גרוש 7 פעמים? למה יש לי סרטן? למה יש לי זה? למה מס הכנסה? למה אני מדוכה? למה אני על כדורים? למה לחץ דם? למה זה? למה פה? למה אני בחובות? למה בתי סוהר? למה טרור? למה נופלים לי טילים על הראש? הרשימה היא מי עכשיו עד מחר, כן? מה אתה מתפלא? מה? זה הרי טיפשות וצביעות להתפלא. הפוך, אתה צריך להתפלא כבר עבר חודש ועוד לא קיבלת אגרוף לפרצוף. חודש ימים אתה חי ועוד לא קיבלת אגרוף מהשם? איך זה יכול להיות כזה דבר? חצוף שכמוך. כל דקה בחיים שלך זה כפיות טובה. כל החמצן שאתה נושם, הכל גניבה. מה אתה עושה בזה? לוקח את החמצן והולך נלחם בקדוש ברוך הוא. אומר לך לאכול כשר, אוכל טרף. אומר לך לברך, לא מברך. כל דבר שאתה עושה, הכל נגד השם. כל 10 שניות אתה עושה עבירה חדשה. בסוף אתה עוד מעיז לשאול למה ככה ולמה ככה ולמה אין לך ככה. מה? מה? מה השאלה כאן בכלל? בן אדם, או שזה מהשם, או שזה נייר טואלט, אין באמצע. אם זה נייר טואלט, הכל מותר, תעשה מה שבא לך. ואם זה מהשם, כל מה שאסור, אתה צריך להיות הטיפש הכי גדול, להעיז לעשות את זה אפילו פעם אחת בחייך. חז"ל כותבים, עדיף, מוטב לו לאדם שיהיה שותה כל ימיו, מאשר יהיה רשע לפני המקום אפילו שעה אחת. פירוש, אתם יודעים מה זה שותה. אתם מכירים את המשוגעים ברחובות שהולכים וכל הילדים מושכים להם בגלימה וזורקים עליהם דברים. הנה, הנה, הגיע המשוגע. אצלנו היה אחד כזה שאני הייתי ילד. כל פעם שהוא היה בא, כולם היו צוחקים עליו. אני זוכר בלב שלי הייתי מאוד מרחם עליו, על ה... אבל כמה שאתה מרחם עליו, שהיו עושים ממנו בדיחה, גם אתה צוחק. בלב אתה, בלב כואב לך עליו, אבל אתה פוחד לא לצחוק, שלא יגידו החבר'ה, אתה לא אחד מהחבר'ה. זה נקרא לחץ חברתי. הוא היה בא, והוא היה פגוע מוח. וכולם היו מושכים לו וגונבים לו את הסקיות, תמיד הוא היה עם סקיות, ועושים לו כל מיני דברים וקוראים לו בשמות. אז חז"ל אומרים, עדיף להיות כמו המסכן הזה, שגם היה יושן בספסל, ופתאום היה נעלם לחודש, פתאום היה מופיע, אף אחד לא ידע מי הוא, מה הוא. מוטב להיות כמוהו 70 שנה, מאשר להיות שעה אחת חילוני, שהולך נגד השם. כל החיים להיות ככה בסבל של האדם המסכן הזה, שוטה, צוחקים עליך בכל פינה, עדיף על שעה אחת, להיות מחלל שבת, או אוכל טרף, או אני יודע מה, או גונב, או משקר, או עושה כל הדברים האחרים. אז אתם תעשו חשבון, אם משתלם או לא משתלם. אני את החשבון כבר עשיתי מזמן, וראיתי מכל הכיוונים, אין בו ספקות. הכל ברור ובדוק. לא לשכוח, תמיד תזכרו את המשפט הזה, מוטב לו לאדם להיות שותה כל ימי חייו, מאשר להיות שעה אחת רשע. רשע פירושו לא אדם רע, יכול להיות אדם מאוד נחמד, מנומס, יכול להיות שופט בבית משפט חילוני. רשע פירושו עובר על חוקי התורה במזיד, מגלח בתער, אוכל בלי ברכה, מקלל, מנבל את פיו, רואה סרטים פורנוגרפיים, זה נקרא רשע. אין משהו אחר, זה כל מה שהשם אמר שאסור הוא עושה. דברים שאסור, כתוב לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למה משתמשים פה בלשון של זונה? למה לא כתוב אשר אתם הולכים אחריהם? אשר אתם עוברים אחריהם? למה פתאום אשר אתם זונים אחריהם? כי הדברים האלה מביאים למעשה זנות. מה אתה חושב? לאונס, להכניס מישהי להיריון. אז קודם כל הוא עושה עבירה שהוא נוגע בבחורה בלי לקדש אותה לאישה, שזה נגד חוקי הבורא. אחר כך היא נכנסת להיריון, אז לא נעים לו, לא נוח לו, אז הוא גם רוצח את התינוק בדם קר, מסכן, תינוק שלא יכול להתנגד, חותכים אותו לחתיכות בסכין, שואבים אותו בשואב אבק מהרחם של האישה. אחר כך זה כבר נהיה הרגל, נהפך לטבע, אז כבר לא דואג, אומר, באלף שקל גמרתי את הבעיה, לקחתי אותה לבית חולים, גמרתי איתה, היא כבר לא חברה שלי, נגמר. אז עובר עוד חודשיים, מצא עוד איזה חברה, עוד איזה טיפשה, הסכימה להתפתתה, או פיתתה, היום כבר אי אפשר לדעת מי פיתה את מי, וגם אותה הכניס להיריון. ויש כאלה נשים שבאו לפקוט לי שהם עשו שלוש הפלות מאותו גבר, היה להם איזה חבר נאמר, שנתיים, שלוש, שלוש פעמים חזרו על אותה טעות. למה זה קורה? אתם יודעים למה? אין יראת שמיים. מה אמר אברהם אבינו בתורה, שהוא הלך למצרים? סליחה, אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. כאילו אברהם אמר על שרה שהיא אחותו, פחד להגיד שהיא אשתו. הוא אמר, באשת איש הם לא ייגעו, למרות שהם רשעים גדולים. אישה נשואה, הם לא ייגעו. אתם צריכים לדעת דבר אחד שאתם לא יודע אם אתם יודעים אותו. מצרים בזמן התורה, בזמן של פרעה, הייתה משהו כמו סן פרנסיסקו של היום. משכבי זכר, גבר נשוי לגבר, אישה נשואה לשני בעלים באותו בית. שומעים? אישה עושה מעשה זנות עם שני גברים, דברים שהיום נחשבים למטורבים הכי גדולים, היה עניין של מה בכך לפי החוק שם. מתארים, וזה מה שכתוב בתורה, כמעשה ארץ מצרים לא תעשה. זאת אומרת, המעשים המתואבים של מצרים אסור לעבוד. והחזל מסבירים, משכבי אישה, אישה עם חברה, בחורה עם בחורה, גבר עם גבר, אישה עם שני גברים, גבר עם... כל התואבות שבעולם, עניין של מה בכך. ולכן הקדוש ברוך הוא השמיד אותם, ולכן אין זכר מהם. המצרים שאתם רואים היום זה ערבים. המצרים בזמן של פרעה זה היה עם אחר, שפה אחרת, תרבות אחרת, הם נעלמו מהעולם. רובם מתו, והשאר נטמעו בעמים, אין להם לאום, אין להם זהות, אין להם כלום. שומעים? כל הרשעים בהיסטוריה נמחקו מעל פני ההיסטוריה, אין, לא נשאר מהם זכר. ולעומתם, העם הנרדף, העם המדוכא, העם שסבל פרעות ופוגרומים ושואות וכולי, הוא היחיד שצף מעל כולם, וכל דקה בחדשות שומעים עליו. בכל פינה בעולם, זה עם ישראל. ולא רק זה, הגמרא אומרת, הצדיקים גדולים במותם יותר מבחייהם. אדם או רשע, מהרגע שהוא מת, כל שנה הוא נשכח יותר. שנה ראשונה באים לו עוד 50 איש להזכרה, או 100, היה מפורסם, כן? שנה אחרי 40, שנה אחרי 30, אחר כך באים רק הבנים, ואם האישה עוד חיה, אולי 17-15 אנשים, קיצור, אחרי 20 שנה גם הבנים כבר לא באים. שכחו גם כבר מזה, זהו. בסוף הוא נשאר, לא צריך לדבר הרבה, מנחם בגין, שהיה ראש ממשלה, אני חושב, הכי מוערך בישראל, שנה אחרי הלוויה שלו, לא היה 10 גברים להגיד עליו קדיש. היו צריכים לחפש בבית קברות אנשים שהצטרפו לקדיש. לא היו 10 גברים. שנה אחרי פטירתו, ראש ממשלה, זוכה פרס נובל, כן? ורבי שמעון בר יוחאי, 2,000 שנה אחרי פטירתו, 500,000 איש כל שנה באים להזכרה שלו, למירון. שבועיים מראש תופסים מקום, בונים אוהל, כדי להיות קרוב לאזור של הקבר. רבי נחמן מברסלב, 30,000 איש נוסעים לאומן. שזה שטות, שטות לנסוע לשם. אבל זה רק מראה לך מה הכוח של הצדיקים אחרי פטירתם. 30,000 איש משלמים 40,000,000 דולר כדי לנסוע לרוסיה. אבל זה רק מראה לך מה הכוח של צדיק, פלא יועץ. כל שבוע, שבועיים נוסעים משלחות לבולגריה, לאיזה קבר במקום נידח. כל יום, לא פעם בשנה. תלכו בכל הצפון, כל קברי התנאים והמוראים, לעולם לא תגיע לקבר ולא תראה שם אנשים. לעולם. תבוא לקבר הרמב״ם בטבריה, תמיד יש לך שם לפחות 100 איש. לידו קבר הרמח"ל, רבי מאיר בעל הנס, כל הקברים, עמוקה, יונתן בן עוזיאל, כל הקברים של כל הצדיקים מלאים באנשים כל הזמן. הנה, תראה כאן באמריקה, הקבר של הרבי מלובביץ', כל הזמן אנשים שם, כל שעה, תבוא 2 בלילה, שלו, כל הזמן יש אנשים. למה? הקדוש ברוך הוא רצה ללמד את העולם. מי שצדיק זה לא רק משתלם לו פה, זה משתלם לו לנצח, אפילו לגופה שלו, איפה שהיא גבורה, באים לעשות כבוד. שלא לדבר איפה הנשמה שלו עכשיו, כן? לגופה עושים כבוד.
רגע, למה אברהם אמר שזה...
אז אברהם ידע כזה דבר, שבמצרים, אף על פי שהם היו האנשים הכי מתועבים, לגעת באישה נשואה, אף אחד לא יעיז. לכן, אם הוא היה אומר להם שזו אשתו, כדי לקחת אותה, היא הייתה יפהפייה, היו הורגים אותו. להרוג אין להם בעיה. לגעת באישה נשואה הם לא יסכימו. שומעים? אז בקיצור, אז אברהם אבינו, הוא ידע שאם הוא יגיד שזה אשתו, יהרגו אותו. אז הוא אמר, אחותי היא. שומעים? אז מה אנחנו רואים מפה? שהיום אנחנו יותר גרועים מהמצרים המתועבים. כי הישראלים בארץ חופשי הולכים עם נשים נשואות. מה? זה עניין של מה בכך? הולך למועדון, תופס איזה שתי נשים, נשואות, היא בריב עם בעלה, היא שבוע מחוץ לבית, חופשי, הולכת זונה, אחר כך היא תחזור עוד הביתה בסוף, כן? אני אגיד לכם מעשה שהיה בארץ, היה איזה חשמלאי אחד, אנחנו לא, אתה יודע, הטיפשות נוזלת לנו מהאוזניים, במקום לפקוט על כל דבר אנחנו צוחקים. לא אליך, מדבר אל כולם. בקיצור, זה דברים שצריך לפקוט עליהם, לא לצחוק. בקיצור, יש איזה חשמלאי אחד, קיבל עבודה במלון באילת. הוא הלך לשם יום חמישי או שישי בבוקר, העבודה התארכה, לא גמרו. אז הוא התקשר לאשתו, אמר, אנחנו נצטרך להמשיך לעבוד יום ראשון, ואין טעם שאני אחזור לתל אביב ויחזור עוד פעם לאילת, אני כבר אשאר פה במלון, נותנים לי פה חדר, יום ראשון אני אגמור את העבודה, אני אבוא יום ראשון בלילה. אמרה לו, בסדר, רגיוני. אז הוא נכנס לחדר במלון, 22:00 יום שישי, במקום לעשות קידוש, ללמוד תורה, מה עושה, הפלגמט, מדפדף בספר טלפונים של המלון, מחפש הרפתקאות, בחור בן 50, מה עושה? הוא רואה רשת לנערות ליווי. אמר, יש לי הזדמנות, אף פעם אין לי כזו הזדמנות, אני תמיד עם אשתי וזה, עכשיו אף אחד לא פה, אף אחד לא מכיר אותי, אני פה. יאללה, הזדמנות. התקשר, ענו לו, כן, מה אתה רוצה, מה זה, מתאר מה הוא מחפש, שלחו לו. אחרי איזה חצי שעה, דופקים בדלת, הוא פותח מעשה אמיתי שהיה בארץ, תשמעו טוב, זה היה בערך לפני 10 שנים המעשה הזה. הוא פותח את הדלת, הבת שלו, סטודנטית, נערת ליווי. הבת שלו בוויקנדים, הוא חושב שהיא במגורים באוניברסיטה, היא נוסעת למלונות באילת, כל הוויקנד, ממיטה למיטה היא עוברת כדי לעשות השלמת הכנסה. בזה הסיפור לא נגמר. התחיל לצרוח, לפקוט, להשתולל, תוך כדי זה הוא קיבל התקף לב ומת. מעשה אמיתי שהיה. תוך כדי הזה הוא גם מת בסוף.
איפה זה פורסם?
זה כמה, אני קראתי את זה כבר, את המעשה הזה בכמה מקומות. בקיצור, מה אתה רואה מפה? זה דברים נוראים מה שקורה היום, נוראים, נוראים. שלא לדבר על כל הפדופיליה, הנה היום פרסמו שפרופסור באוניברסיטה פה, ישראלי, עסק ברשת של פדופיליה, ברח לארץ, לא יעזור לו, יסגירו אותו. תפסו אותו, ה-FBI באו לעצור אותו, אני חושב אתמול הוא ברח לארץ. פרסמו היום בכל העיתונים, מדברים על זה בכל החדשות, מראים תמונה שלו. חילול השם נורא, פרופסור, לא מדבר על מנקי רחובות כאן, כן? פרופסור ישראלי, שמלמד באוניברסיטאות פה. עסק במסחר, בפורנוגרפיה של ילדים, ילדים קטנים. שומעים על מי המורים שלנו היום, מי המורים?
סרטים על ילדים קטנים שעושים דברים.
לא יודע, אני דברים כאלה לא יכול אפילו לקרוא, מספיק שאני שומע את הכותרת אני נהיה חולה. כבר לא מעוניין לדעת את הפרטים. הלאה, נתקדם הלאה. אמרנו, אנחנו מצווה 358 שלא עם הקר קרקע שהחרים אותה בעליו אלא תינתן לכהנים. מקודם כבר אמרנו שמי שמחרים קרקע זה אוטומטית לכהן. מה קורה אם הוא רוצה למכור את זה ולתת לכהן את הכסף או חלק מהכסף? אומר לו, מצאתי קליאט, אני אמכור ויביא לך את הכסף, אסור. צריך לתת את הקרקע לכהן שיעשה במה שהוא רוצה. מצווה 359 שלא יגאל שדה החרם. עכשיו שהחרמת את השדה, יש דברים שאתה יכול לפדות. אתה בא משלם, אמרנו, זוכרים, מקדש את הקרקע, אתה נותן 20% כנס, אתה מחזיר את הקרקע ואת הבית לעצמך. פה מה שאמרת שזה חרם, חרם זה דבר שאסור לגעת בו. כן? אדום, עד היום, בן אדם שעושה עבירה, בית דין מחרימים אותו, מוציאים מכתב, אסור לדבר איתו, אסור להתחתן איתו, אסור להכניס אותו לבית הכנסת, הוא מוחרם, הוא מוקצה, מוקצה מחמת מיוס. אז עכשיו, ברגע שאתה החרמת האדמה, מאסת בה כביכול, ואמרת זה לבית המקדש. עכשיו אתה אומר, תשמעו, התחרטתי, הנה, אני אתן לכם את הכסף. מה אכפת לכם? שווה 100,000 דולר, אני אתן לכם 100,000 דולר, תנו לי את האדמה, אני צריך אותה. אסור. אתה לא יכול ליהנות מנה לעולם יותר. תראו מה זה כוח הדיבור.
אפילו שהוא יוסיף.
התרת נדרים.
אפילו תרצה לתת 200%, לא 20%, אי אפשר.
התרת נדרים.
לא עוזר. חרם זה לא נדר.
מה עם אדמה שצוברת בילים?
מה השאלה?
מה עם אדמה שצוברת בילים? אפשר, כאילו, צוברת חובות.
אז אתה רוצה להעביר את הבילים לבית המקדש?
אפשר לעשות דבר כזה?
יש איזה אחת, יש איזה אחת, יום אחד מתקשרת אליי, מפלורידה, אומרת לי, אומרת לי, תשמע, אני רוצה לתת לך להחזרה בתשובה שלך מתנה. תרומה. אין לי כסף, אז אני רוצה לתת לך אדמה שיש לי פה בפלורידה. אדמה? אדמה יכול להיות דבר רציני, לא? אני אומר לה, אדמה? מה? היא אומרת, כן. אז אני אומר לה, למה את לא מוכרת את זה? תמכרי, מה שתרצי לתת כסף, תתני כסף. לא, מה, אני אתן לך את זה, אני שמעתי שאתה רוצה לעשות בית ספר, ללמד אנשים איך להיות בעל ואישה. פעם אמרתי זה באחד הרצאות שאם היה לי כסף, הייתי פותח אוניברסיטה ללימוד אנשים איך להיות בני אדם. איך להיות חתן ואיך להיות קלה, ללמד אותם את כל ההכנה לחתונה, מה זה אישה, מה זה גבר, מה זה נישואים, מה זה חינוך ילדים, זה דבר מאוד דחוף, מאוד חיוני. אם היה את זה, זה היה מונע הרבה מהגירושין ומהאביוז של הילדים. ילדים מסכנים, ההורים שלהם משמידים אותם מנטלית בהתנהגות שלהם, כן? קיצור, היא שמעה את זה, היא ידעה שזה דבר חשוב, והיא אמרה לי, תיקח את האדמה הזאת ותבנה. שאלתי איפה הכתובת של האדמה, בסוף מסתבר שזה באיזה מקום נידח בפלורידה. בסוף התברר שאפילו לתת את האדמה הזאת בחינם אי אפשר. מרוב שנפל הנדלן בפלורידה, עד כדי כך, אין לאדמה הזאת ערך, והיא משלמים עליה מיסים כל שנה, הוא הזכיר לי עכשיו. זאת אומרת, בעצם למה היא נותנת לי את האדמה? אין לה לשלם את המיסים השנתיים. למכור את זה היא לא יכולה. אז היא רוצה להעביר לי את החוב. אי אפשר, אף אחד לא ייתן לך על זה $1,000 אפילו. היא רוצה להעביר לי את החוב כמו שהוא מציע. להעביר את החוב לבית המקדש. עכשיו עדיין האדמה קיימת. אין בפלורידה יותר מכרות זהב, הכל ירד פי שבע, פי שמונה, אין מה לעשות בו. אפילו אתה רוצה למכור אותו לאיזה קבלן גוי, זה לא משתלם, לא, אתה צריך להבין, הכל פה מבחינת נדלן בלס וגאס, פלורידה התמוטט בצורה כזאת שאין לה בתים ערך. אתה יודע, בפלורידה אתה יכול לקנות דירה שעלה $80,000 לבנות אותה, לקבלן אתה יכול לקנות $15,000 את הדירה. $15,000. זה לא יאומן. אני כבר ראיתי בדרך, הלכתי, נסעתי לפילדלפיה, ראיתי שלט על עמוד באמצע הרחוב, ברמזור, אני עומד, אני מסתכל, אני רואה, apartment for sale, $15,000. $15,000, פחות מאוטו. דירה, דירה בפילדלפיה. מה, קריית מלאכי זה זול?
70,000,
80,000. לא יודע. חשבתי שהנשיא גר שם, זה אמור להיות הנשיא הקודם. אולי בגללו ירדו המחירים. בקיצור, מצוות מעשר בהמה טהורה בכל שנה. כל הכבשים והבקר, כל הצאן, העיזים והבקר, כל הבהמות הטהורות, מה שמותר באכילה, כן? שנולדות ליהודי, כל שנה חייב להביא עשירית מהם מעשר לירושלים ולאכול את זה שם אחרי שיהיה קרב החלב והדם מהם על המזבח. יש דבר פנימי שנקרא חלב, שורפים את זה על המזבח ואת הדם שלו, ואחר כך אוכלים, נותנים לעניים וכו', כן? אז זה גם דרך אגב מה שאומרים בתפילה בראש השנה, כל בני אדם באים לפניו כבני מרון, זה המשנה במסכת ראש השנה. הבני מרון הזה זה היה מין דיר כזה ששם כל הכבשים, ועושים פתח קטן ופותחים את הדלת, פתח באובי של גוף של כבשה, כל הכבשים רוצות לברוח, אז עומד שם אחד עם מברשת וצבע, כל עשר שעברו הוא מסמן את העשירי, נאמר עשירי, הוא עושה עליה פס על הצמר. מספר 20 עושה עליו פס, 30 עושה עליו כאן, עד שבסוף רואים כמה בהמות יש עליהם סימן, אלה הבהמות שעוד מעט צריכים לקחת אותם לירושלים, לשחוט אותם, להקריב את הקרב שלהם, ועם האוכל שלהם לתת לעניים ולאכול בעצמך וכו'. היום זה היה קל מאוד, ראית סוחר איזה פריזר, שם את הכל, והיית יכול ללכת ולבוא כל פעם לאכול על האש חופשי בירושלים. אבל אז, מה תעשה? תשאיר את זה עד מחר.
הלך
הכל, אתה חייב חלק לעניים, אין לך ברירה. הבנתם? היום הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו שיהיה מקרר. אבל אז הוא רצה דווקא שיחלקו לעניים. היה מקרר כל אחד שומר לעצמו. מה, אני אתן עכשיו טון בשר לעניים? מה, אני רוטשילד? כן?
אז אם יבוא בית מקדש...
יבוא בית מקדש. תראה, אני רוצה להסביר לך משהו, שאתה דיברת על בית מקדש, דבר אחד לא קולטים. אם יבנה בית המקדש השלישי, במהרה בימינו, זה התוכנית, כן? שיבוא משיח, כן? מה יקרה? כשיבנה בית המקדש, זה יהיה שונה לגמרי מהשניים הקודמים. בית מקדש יהיה אותו דבר, אבל העולם כבר לא יהיה בו יצר הרע. זה ההבדל. שבבית מקדש הראשון והשני, לכולם היה יצר הרע. עובדה, עשו חטאים, הביאו קורבנות. עכשיו שיבוא משיח, הקדוש ברוך הוא שוחט את השטן ומבטלים את היצר הרע. אין יותר יצר הרע. אין תאוות נשים, תאוות אוכל, תאוות כסף. לא יהיה את זה. לא יהיה. לא, קורבנות, יש קורבנות הודיה, קורבנות חגים, זה משהו אחר. לא יהיה, לא יהיה, זה גם... לא יהיה, כי גם זה גם לא מציאותי שיהיה. מה יבוא? יבוא עורך דין שחילל שבת בטעות ויביא עכשיו כבס עם החליפה והעניבה שלו.
הוא ימות, לא?
לא, אתם שומעים מה אני אומר? קודם כל לא יהיה על מה להביא קורבן חטאת, כי לא יהיה יצר הרע. תראה, חטאת זה קצת נקודה שצריכה בירור. למה? כי קורבן חטאת זה לא בגלל יצר הרע, זה טעות של אדם. טעות תמימה. אדם לא התכוון לעשות חטא, או ששכח ששבת, או שלא ידע שזה אסור. כשאדם עושה עבירה במזיד, אז זה כבר יצר הרע. חטאת זה בלי כוונה, כן? לכן ייתכן שחטאת עדיין יהיה, אני לא יודע, צריך לעיין בזה, אבל...
מה שאתה אומר, זה אומר שרק הישרים ביותר יישארו בעולם.
מה זה אני אומר? זה כל הכתבים אומרים. מה אתה אומר כל יום בתפילה בבוקר? ובא לציון, אתה קורא קטע מהנביא, ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב, למי הוא בא? מה אתה חושב, המשיח בא בשביל החילונים משנקין? שיבוא עם הנפס והגיל והקעקועים שלהם בישבן והזנף סוס ויגיד אהלן משיח, בוא, באנו לקבל את פניך.
מה אתה חושב?
המשכבי זכר וכל הנשים המצטוללות ואנשי סדום והמחללי שבת והרוצחים והנואפים, הם יבואו למסיבה של משיח? זה באמת מה שאתה חושב? כבר כתוב את זה מפורש, אלה לא יישאר מהם זכר בזמן שיבוא משיח. אדם פיקח שיודע שהוא לא צדיק צריך להתפלל שלא יבוא משיח. אסור, אבל זה באמת מה שצריך היה לעשות. אין רשות להתפלל שלא יבוא משיח, כי המשיח לא בא בשבילי, בשבילו, בשבילך. המשיח בא שיתוקן העולם במלכות שדי, זה מה שאומרים כל יום. לכן זה רצון השם וזה טובת השם, לכן אסור להתפלל שלא יבוא משיח. אבל מבחינה טבעית, איזה אדם רוצה שיבוא הקץ שלו? אדם צריך לייחל, וואו, וואו, רק שלא יבוא משיח. זה כבר היה מעשה כזה. היה לפני בערך 100 שנה, בעצם 80 שנה, שבאו הבריטים וכבשו את הארץ מהטורקים. טורקים היו קצת יותר פרימיטיביים, האוטומנים, אז הבריטים היו יותר מתקדמים, רצו לעשות רכבות בארץ. רצו לעשות קו, תל אביב, ירושלים. הם עשו באמת קו, עשו מסילה. ואז, היה, לא זוכר את שם הרב, היה שם ישיבה באזור שם של תל אביב או בדרך לירושלים, ופתאום הרב באמצע השיעור שמע צפירה ענקית, צפירה כזאת, והתעלף על המקום באמצע השיעור. קמו הרב, כבוד הרב, יהיו מים, העירו אותו, הוא כולו היה רואה את כולו בצבע כחול, מה קרה כבוד הרב? אומר איפה הוא? אומרים לו איפה מי? אומר לו איפה המשיח? אומרים לו, איזה משיח? לא בא עדיין משיח. איך חשבת שבא המשיח? הוא אומר, מה, אני שמעתי את שופרו של משיח. הרי מה כתוב? שיש שופר של אליהו הנביא, שמע בכל העולם. מה מסתבר? הוא אומר, עולם, הרי לא שמעו בחיים רכבת. זה היה דור מאוד פרימיטיבי. אף פעם לא שמע את הצופר הענק הזה של הרכבת. זה היה בדיוק פה, מתחת לבניין. זה היה כזה צופר, שמעולם אף אחד לא שמע כזה רעש. אש ארוך כזה של הסירנה של הרכבת. אז הוא היה בטוח שזה המשיח. מה עוד יכול להיות? מרוב, אז אמרו לו, בסדר כבוד הרב, טעינו, שכחנו להגיד לרב שעושים פה רכבת, והיום זה, הם ידעו. אבל למה התעלפת? תשמח. אומר, איך אני אצא לקבל את פניו עם כל העבירות שלי? אז אני אומר לכם, אנשים צדיקים גדולים, הם מודעים שכמה העבירות שהם עושים פה ושם, הם חיים בפחד כזה מיום הדין. אבל הפלגמטים הרשעים, אין להם שום בעיה עם יום הדין. להפך, הם עוד אומרים, אני צדיק. אני צדיק, לא גונב, לא מעשן, לא משחק סנוקר, לא... כן, ככה הוא אומר, לא? מה אומרים? מה, אני לא עשיתי רע לאף אחד. תבדקו כמה הוא מענה את אשתו כל יום. תבדקו מה הוא עושה לילדים שלו. תבדקו מה הוא עושה לפועלים שלו בעבודה. תורה הוא לומד, תפילין הוא מניח, מתגלח בתער, בטח. שבת... וכולי. אתם יודעים, מה שמצחיק אותי, שמישהו אמר לי שהרבה מראשי העולם התחתון שומרי שבת. אומר לי, אתה יודע, יש היום רוצחים, ראשי המאפיה, יש להם קזינו, רשת של בחורות, יבוא, יצאו. הם עושים עבירות שאדם נורמלי לא מדמיין אפילו לעשות, כן? סחר בבני אדם, מוכרים קוקאין לילדים, הורגים אלפים. יורים בשוטרים, מחסלים כל יום, יומיים אנשים, מפוצצים מכוניות, יושבים בשולחן שבת, שרים, יש את חיל, עושים קדיש. אז אני אומר, ריבונו של עולם, אם המתועבים האלה שומרים שבת, אנחנו אנשים פה לא נשמור שבת, אוי לנו מיום הדין, מהבושה, שיראו לך את ראש העולם התחתון, שומר שבת, יושב, עושה קידוש.
מה עם האנשים האלה?
ואתה... אדם צריך ללמוד קל וחומר. אני תמיד אומר, אני קיבלתי חיזוק גדול מזה שירו לאחמד יחסין עם אח שימו טיל בראש. זה זה שהקים את החמאס עם אח שימו. איזה 5 שנים הליקופטר של חיל האוויר ירה לו טיל ישר לפרצוף. הוא היה על כיסא גלגלים, הרי הוא היה נכה. ירה לו טיל, או העיף לו את הראש 700 מטר.
באמת?
כן, לא היה ראש, לא נשאר ראש. פגע לו הטיל ישר בפנים. אז אני שואל אתכם, למה קיבלתי חיזוק? כל הזמן הורגים מחבלים. זה כבר עניין של מה בכך. מה, לא, לא, אתה קורא את זה שנייה ונגמר. באותו יום קיבלתי חיזוק גדול להתחזק. זאת אומרת, קיבלתי על עצמי להיות פחות לוזר. למה? ששמעתי שהרגו אותו ב5 בבוקר כשיצא מן המסגד אחרי תפילת הבוקר. זאת אומרת, המנובל, הרוצח, המתואב הזה, יצא ב5 בבוקר מהמסגד אחרי שגמר להתפלל. לא חשוב שהתפילה שלהם זה 5 דקות, כן? אבל הוא כבר ב5 גמר להתפלל. זאת אומרת, הוא קם ב4:30, כן? ב4:30 הוא קם להתפלל, זקן בן 70-80, שומעים? רוצח, מתואב, מושחת, כל מה שאתה רק רוצה, כבר גמר להתפלל ב5, ואנחנו מתפנקים על 7-8.
וגם את זה...
גם זה בדלווה יעבור. כן? אז דרך אגב, אתם יודעים, כל בוקר יש להם את המואזין שמנגן מהמסגדים. אז בסביבות 5, בשקיע, בזריחה, איך שמתחילה הזריחה, זה מתחיל. אללה, הוא אכבר. אז פעם אחת החיילים באו, פרצו, החיילים חיפשו מבוקשים, נכנסו לאיזה מסגד, פתאום רואים בכיפה איפה שהמואזין, רואים טיימר, שעון שבת, וטפ מקוון, וזה מקוון ל5 בבוקר, רואים, תראה את הנוכלים האלה. החיילים חשבו שבא אחד ושר במיקרופון, זה הכל מוקלט, זה שעון, מקוון לשעה מסוימת, וזה מפעיל. אז אמרו החיילים, היום אנחנו נלמד אותם לקח. הוציאו את הזה, שמו שם קלטת של ריטה. 5 בבוקר, אמיתי, כל הכפר הערבי שומע את הרקדנית שרה. איך אומרים? טוב, מצווה אחרונה להיום. אנחנו מסיימים עכשיו את ספר ויקרא, ברוך השם. כן? מצווה 361, שלא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים. עכשיו אתה אומר, תשמע, יש לי מעשר בהמה, בוא נמכור את זה ואני אתן את הכסף תרומה, כן? אלא יאכלו בעליו או מי שירצו. אתה יכול לקרוא לחברים, משפחה, להביא אותך איתם לירושלים, איך אומרים, על האש, מהבוקר עד הלילה, העיקר שזה ילך לצדקה. לא ייגאל, לא ייגאל פירושו לא ייפדה בכסף, כן? אינו נמכר, לא חי ולא שחוט, לא תמים, לא בעל מום. אם נפל בו מום, נגיד עכשיו הקדשת את זה, עד שהגעת לירושלים נחתך לו האוזן, נחתך לו השפה, כבר לא ראוי עכשיו. אתה אומר, טוב, את זה לפחות אפשר למכור, גם אסור, כן? ואדם צריך לאכול את זה. ברוך השם, תזכרו בשיעור הבא, שהגענו, אנחנו מתחילים את ספר במדבר, זהו, גמרנו שלושה ספרים, בראשית, שמות ויקרא, אל תתפעלו יותר מדי, בראשית כמעט אין בו מצוות, שמות יש בו מצוות, ויקרא יש בו הרבה מצוות של קורבנות, אבל המצוות העיקריות מגיעות בספר דברים, כל ענייני המוסר וזה, זה עוד מעט מגיע, דברים היותר אקשן מגיעים בשיעורים הבאים. אבל כמו שביקשתם, ראיתם שלושת רבע שיעור מוסר, רבע מהשיעור קצת תורה, לא רק מוסר, כן? בסדר? מקובל עליכם? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.